מאסטר מיינד, פודקאסט על שיווק, פרסום בלינקדין, בי-טו-בי וכל מה שביניהם. עם זיו שיינפלד, מנכ"ל ובעלים של סוכנות הדיגיטל זה דיגיטל האוס, וברק פינקלשטיין, מנכ"ל חברת קייזין, הוא שותף מייסד בקבוצת רוקטפוד. פועלים שנים בתחום הפרסום והשיווק הדיגיטלי, ומתמחים בשיווק לחברות טכנולוגיות ובי-טו-בי. זיו וברק עובדים עם הנהלות החברות הגדולות והבולטות בתחומן בארץ ובחול, מובילים את ענף הפרסום המאומן והאורגני בלינקדין, ובעזרת טכנולוגיות חדשניות נמצאים בחזית התעשייה.
אהלן, מה נשמע? אנחנו כאן בפרק חדש של מאסטר מיינד, הפודקאסט לשיווק ופרסום בלינקדין ובי-טו-בי, ויש לי את הכבוד היום, יש לנו את הכבוד היום לארח אורח חשוב, חבר, אני כבר מכיר אותו שנים רבות, אני דור חקק, מנכ״ל ובעלים של איידה דיגיטל, מומחה SEO ותוכן, ומרקטיר דיגיטל כבר הרבה הרבה שנים. עברתי איתו לא מעט גלגולים, והולך להיות לנו מעניין היום. מה נשמע, אני דור?
וואו, נהדר, תודה רבה שהזמנתם אותי, אני שמח להיות פה. בכיף, גם שמעתי כבר את הפרקים האחרונים, ובהחלט נראה שנבנה פה משהו בעל המון המון ערך, ואני שמח להצטרף.
זה כיף, זה כיף, ובאמת ככה יצא לנו הרבה לדבר בעבר, אפילו הקלטנו איזה וובינר או שניים יחד, ורצינו היום לדבר בעצם על SEO ל-B2B, SEO זה נושא גדול וטעון ומאוד מאוד מורכב לעולם ה-B2B, וככה חשבנו לחלק אותו ככה לכל מיני נושאים ונקודות. אז קודם כל ברקע, מה דעתך בגדול, אתה יודע, שאלת מקרו כזאת, ההבדל העיקרי בין SEO ל-B2B לבין SEO ל-B2C, אתה יודע, לעולם הרגיל?
אז לדעתי בוא נתחיל אפילו רגע צעד אחד אחורה, רגע, מה זה בכלל SEO ומה הציפיות שלנו בכלל מ-SEO? SEO במהות שלו, ומה שנקרא לאלה שלא שולטים ברזי החומר, Search Engine Optimization, קידום אתרים אורגני, בגוגל בדרך כלל מנועי חיפוש, אבל בינינו גוגל זה הדיקטטור, לפחות עד ש-GPT יעשה את שלו בקרוב. ו-SEO מטרתו זה לייצר נוכחות בגוגל, בביטויים שקהל היעד שלנו מחפש ונמצא בהם, שעל פניו זה נהדר. איפה באמת ההבדל המהותי שיש בין B2C לבין B2B בהיבטים האלה? B2B זה קהל יעד שהוא הרבה יותר מאתגר. כלומר, אם אני עכשיו מקדם, לא יודע מה, מוצר שהוא פונה להמונים, לא יודע מה, בניית פרגולה עכשיו, או לק ג'ל בסלון, או אין לי... אז נקודת ההחלטה, בסופו של דבר, היא הרבה יותר קלה. אצל מי שרואה מחר את הפרסום. לעומת זאת, אם אני מחפש מחר CRM, אין סיכוי שאני מקבל החלטה באותו רגע שאני פוגש את המותג בתוצאות החיפוש בגוגל. כלומר, אז כבר כאן חשוב מאוד להבין שאם ב-B2C... הרבה פעמים אתה תייצר נוכחות בגוגל, ווואלה, הכל טוב, מגיעים לקוחות, והחיים טוטים. ב-B2B הנוכחות היא נחמדה, אבל היא יותר nice to have. כלומר, כי היא לבדה לא סוגרת את העסקה. היא הרבה פעמים איזשהו ערוץ אחד מיני רבים, שתורם מחר להגדלת המותג, לאמינות שלו, לסמכותיות שלו אל מול אותם קהלי יד וכדומה. והרבה פעמים כן חשוב מאוד שיש את הנוכחות בביטויים הנכונים, אבל זה לא בהכרח סוגר את העסקה, וזה נקודה שמאוד מאוד צריך להבין, בהפרדה לפחות בין B2B ל-B2C.
יפה, יפה. אז כאילו נתת פה הגדרת רקע של SEO, אגב זה נושא מאוד מורכב, כי SEO מצד אחד תמיד היה את החלוקה הקלאסית, והעולם הזה נורא משתנה. תמיד היה את החלוקה הקלאסית של, נכון, של ה-on-site וה-off-site. זאת אומרת, יש פעולה שאומרת, בוא נטפל באתר בצורה כזו או אחרת, תמיד גם זה היה נורא מסתורי ואפל, מטה-דיסקריפשן ומטה-טייטלים וקודים ומספרים רצים כל המקומות, ואנשים מומחים וזה, ומילות מפתח, שזה כמובן, אני בטוח עדיין מאוד רלוונטי ויהיה רלוונטי.
גם בלינקדין, אגב, מילות מפתח זה דבר מאוד רלוונטי.
אם אני רגע פותח סוגריים, אז אני ואני דור מעבירים קורס כבר הרבה שנים, אין סדנת תוכן כזאת לסטודנטים בקריה אקדמית אונו, ברק העביר איתי היום את הקורס, אגב, העביר איתי הסמסטר הזה את הקורס, וכל זמן אני מדבר על זה, אני מרצה אחד אחריך, אז אתה מדבר על SEO, ואז אני מדבר על SEO בלינקדין, ואפילו זה חלק מהמטלות של הבחינה הסופית. כן. במובן הזה לגמרי שזה ארכיטקטורת אתר SEO-ית. אבל... מבחינת האוף-סייט, און-סייט, אז מעניין עכשיו, אוקיי, שקבלת ההחלטה היא, אתה יודע, אני רוצה לקנות חולצה, אני לא רוצה לקנות חולצה, לבין, אתה יודע, עולם ה-B2B, שהוא עולם שרק קבלת ההחלטות שלו, משנה אפילו את עולם הפרפורמנס, כי אז אתה אומר, אוקיי, ליד בעולם רגיל, תמיד הלקוחות שפחות מכירים ונכנסים לעולם הזה, פתאום שהם רוצים לקבל ליד, הם לא מבינים שזה לא את הקבלת ההחלטה, אתה לא יכול סתם שנייצר קמפיין להביא X לידים בעלויות X, שזה בן אדם שרוצה לקנות, כי זה לא קנייה, שקורית בהכרח מחר בבוקר.
גם השווי אגב של עסקה כזה הוא שווי שונה לגמרי, זה לא איזה עסקה חד פעמית, לרוב ב-B2B זה עסקאות של, אתה יודע, נמשכות, ריטיינר לאורך זמן וכדומה, זה משהו אחר לגמרי, והרבה פעמים אתם דיברתם, זה לדעתי באחד הפרקים האחרונים שלכם, מה עלות שווי עלית, כי הרבה פעמים
עם ישראל נראה לי זה.
ישראל, וגם דיברנו על זה.
כי יש כאן את הלייפטיים ואליו.
אז אמרנו שזה נראה לי הבנצ'מרק היה 185 דולר.
בדיוק, ואז אומרים, מה, 185 דולר עלית, אבל רגע, בוא תבין מה אתה מקבל פה, אתה מקבל פה חברה ששמה לך ריטיינר עכשיו, של כמה מאות או כמה אלפי דולרים כל חודש. זה לא אותו סקופ של מישהו שבא וקנה עכשיו סדנה של לק ג'לו, סליחה על ההפרדה פה בדברים האלה.
ולכן, אבל זה 185 דולר לליד, בעצם אחרי כל הפאנל. זאת אומרת, אחרי שכבר אתה פנית בטופ פאנל להרבה, אז כאילו זה 185 דולר מליד שמגיע, מכל התקציב. נראה לגיטימי, מה...
לא, אז מה העניין? העניין הוא שאם אנחנו רגע פותחים את הספקטרום הזה יותר רחב, זה שהמון אסכולות שאומרים, תלוי מי החברה. כי חברות, בדרך כלל סאס, שהן גדולות, אנטרפרייז וכדומה, אז כבר לא מדברים במונחים האלה, זה כבר עלויות לידים שהם לידים אחרים, אתה יודע, זה לא ליד שבכך עשה קנייה, זה ליד שקיבל דמו, זה ליד שהוריד דמו, זה ליד שייצר אינטנט מסוים. זאת אומרת, יש פה כבר משחק שאתה צריך לרוץ איתו מאוד רחוק, לא ניכנס לזה עכשיו לעומק בתוך השיחה הזאת, אבל זה...
אז מה הקונברז'ן בעצם, אם באמת כאילו הקונברז'ן של הסגירה?
מה, ב-SEO?
כן, אם נגיד כאילו אנחנו מדברים על הלידים, אז מתוך כמה לידים כאילו אתה מאמין שיש סגירה, ב-B2B. או שזה יותר מדי כאילו...
זה מאוד מאוד קשה לחשוב על הדבר הזה, וזה מה שגם אמרתי בהתחלה. הלוואי והייתי יכול לשים את כל הביצים ב-SEO, ואני איש SEO, אני רוצה שתשים את כל הביצים אצלי, אבל הלוואי והייתי יכול לעשות את זה ב-B2B. ב-B2B, גם אם אני אשים אותך מחר מקום ראשון במילה CRM, או תוכנה לניהול לקוחות, או לא יודע מה, זה לא יספיק לך לסגור לקוח. נכון. זה לא יספיק לך, כי אם אין לך שם, אין לך מוניטין, אין לך טסטימוניאלס, אין לך נראות בפלטפורמות רלוונטיות שבו קהל היעד שלך נמצא, אתה לא מייצר את הנוכחות באסטרטגיית התוכן הרלוונטית שעונה לצרכים ולשאלות של הגולשים בתחום, מי אתה בכלל? הסבבה שאתה מקום ראשון, זה לא יעזור לך, זה כמו להיות ב-PPC, אתה גם מכיר את זה זיו טוב, כי אתה גם מנהל הרבה קמפיינים בגוגל אדס, ובגוגל אדס אתה רואה ב-B2B, שאתה עושה קמפיין, אתה מחר מביא לו את הקליקים. האם הקליקים האלה הופכים ללקוחות? לא בהכרח, זה מאוד מאוד תלוי במוניטין של אותו מותג שאתה מקדם, כי אם הוא מגיע כנובדי, אז זה משהו שצריך להיבנות עוד.
נכון, אנחנו רואים באמת אבל לקוחות, שכאשר לקוחות B2B, גם בינלאומיים וגם לוקליים, שהמכנה המשותף ל-SEO ול-PPC הוא באמת גוגל. זאת אומרת, ברגע שהם מבינים, או שהחלטנו יחד אסטרטגית, שאנחנו מתבססים בשיווק על מילות מפתח, זאת אומרת, על סתם דוגמה, אני מקווה שאפשר לתת, ואם לא, בסדר. נניח איזה חברת אוטומציה גדולה, אתה יודע, אז יש להם עולמות של סמי-קונדקטורס, ושרתים, וכל מיני דברים כאלה, כל מיני מחלקות, ואתה מבין שאנשים המסוימים מקלידים ביטויים מאוד ספציפיים שמכירים כבר. ואז גם ה-SEO, עובד נכון על הביטויים הספציפיים האלה, מביא אותם, מייצרים כתבות מסוימות, מדבר על אסטרטגיית תוכן, וכתבות מקצועיות מסוימות שמנחות אותם להגיע לדף כזה או אחר, שבו ימלאו טופס, ונוכל למדוד את ה-conversion, את ה-lead, מול קמפיין גוגליאני, עם עוד כל מיני קמפיינים, לא משנה, אבל הקמפיין הגוגליאני הוא מאוד דומיננטי. ברגע שיש גוגל בתור אסטרטגיית תוכן של ביטויי מפתח, SEO וה-PPC חיים ביחד.
בכלל צריך להבין ב-B2B, ה-SEO הוא לדעתי אמצעי משלים סופר קריטי לאסטרטגיה של כל שיווק B2B. כי הרבה פעמים אתה מדבר על מילות מפתח, יש מילות מפתח ב-SEO בגוגל, יש מילות מפתח בלינקדין. אנחנו קודם כל צריכים להבין מי זה קהל היעד שלנו, ומה מעניין אותו בכלל. ברגע שאנחנו מבינים מה מעניין אותו, ונקפוץ עוד מעט כמו שאמרת, מייצרים אסטרטגיה תוכן שלמה. אותה אסטרטגיה תוכן מחר פוגשת את הלקוח בכל מקום שנמצא, גם ברמת הפול, כשהוא מחפש בגוגל, וגם ברמת הפוש. אני קורא ללינקדין סוג של פוש. כלומר, נכון שהוא יבוא לחפש שם, אבל אנחנו רוצים לייצר את הנוכחות בתוך לינקדין, עם המותג הנכון, עם התכנים הנכונים, עם הממליצים הנכונים, ואז בסופו של דבר, כשגולש רואה אותי גם פה וגם פה וגם פה, נוצרת לו איזושהי תמונה שאומר, אוקיי, זה בהחלט נראה מותג או ארגון שרלוונטי למה שאני מחפש היום כשירות, כמה שזה לא יהיה.
בחלוטין, בחלוטין. אז נניח, אתה יודע, אז אם אנחנו מבינים ש... תראה, קודם כל, SEO באמת מבחינתי התפקיד שלו, זה הנוכחות הזאת, שלא תמיד גוגל יודע לייצר, לא תמיד יש כסף, אגב, לפעמים זה תחליף. לפעמים אין לי כסף מדיה, ואז SEO יכול להציל אותי בהקשר הזה, אתה יודע. ולפעמים, אתה יודע, אם אין SEO טוב, אז בן אדם יכתוב, אני אפילו לא מדבר על מוניטין, אבל כשחברה שמשווקת לקוחות עסקיים, כותבת את ה, אתה יודע, למוצרים שלה, לעולם התוכן שלה, אז מופיעים כל המתחרים הרבה לפני, ולפעמים דברים לא טובים על החברה הספציפית, וזה הדבר הזה דורש טיפול מסוים. היופי של ה-SEO, אני תמיד אומר את זה, גם שאין לי SEO ואני עושה PPC, אני אומר את זה גם ללקוחות, שמה, היופי שלו שזה אורגני וזה אמין. אתה לא יכול ללכת נגד תוצאה שהיא לא מלאכותית.
נכון.
אז מעניין אותי, בהקשר הזה של אסטרטגיה תוכן, מעניין אותי איך אתה מסתכל על זה, על עניין של מוניטין, על עניין של אמינות ונוכחות.
אז אני אחבר את הנושא הזה, אתה יודע, בגלל שהרבה אנשים מגיעים מעולמות ה-PPC, וכל העולם, גם היום אתה רואה, אתה בא למנכ״ל טיפוסי, מה אתה צריך? לידים, 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 כאילו. יש כולם, עוד, כן. יש עוד דברים חוץ מלידים בעולם, כן? שיווק נכון. זה קצת יותר מלידים, לידים זה התוצר הסופי. אז כשאתה מגיע ממקום כזה, וכשאתה מגיע גם ל-SEO בריאה כזאת, אתה בבעיה. עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר לייצר פרפורמנס מ-SEO, אפשר, וברוב האתרים הגדולים שמקודמים טוב, רוב הלידים והמחירות באתרים יהיו אורגנים לגמרי. אבל בואו רגע נבין מה המהות האמיתית של SEO, אוקיי? אני רוצה לייצר נוכחות מול קהל היעד בביטויים רלוונטיים. עכשיו, כשמסתכלים על זה ומכירים את כל הפלור הזה של שיווק, של awareness, consideration ו-purchase, כל המודלים של IDA למיניהם, אז כשמסתכלים על זה בצורה כזאת, SEO הרבה פעמים יתפוס את הלקוחות בשלבים המוקדמים, ב-awareness, ב-consideration. כי מה קורה מחר? אנחנו אומרים, זה, הבן אדם רוצה עכשיו להזמין CRM. אבל רגע, שנייה לפני שהוא רוצה להזמין CRM, יש לו תהליך שהוא עובר עם עצמו. הוא שואל שאלות, הוא בודק דברים, הוא משווה. האם אני יצרתי את אסטרטגיית התוכן שפוגשת את אותו בן אדם בכל השלבים? עכשיו בואו נדבר רגע B2B תכלס. ב-B2B, להבדיל מ-B2C שרוצים אולי את המחיר הכי זול, B2B המחיר הכי זול זה לא תמיד הפקטור. מה ב-B2B רוצים? הם רוצים להתייעל בארגון, הם רוצים לחסוך כסף בארגון, הם רוצים לחסוך זמן, לשפר רווחיות ופרודוקטיביות וכדומה. אז הרבה פעמים זאת השפה של הביצועים שאנחנו צריכים לדבר עליה, בתוך התוכן שלנו. אז אם אני מבין עכשיו איזה סוג של תכנים הלקוחות שלי רוצים לקבל, אני אתחיל לייצר להם המון המון מדריכים על בחירת ספקים, והמון המון case studies, use cases, שזה הדבר אולי שעובד ב-B2B ומי כמוך יודע את הדברים האלה. כי בסופו של יום, ואתה מגיע מחר למנכ״ל, מה הוא תמיד אומר לך? תעשה לי כמו שעשו למנכ״ל ההוא, אני רוצה כמוהו. למה אומר את הדבר הזה? כי זה הבנצ'מארק שלו, זה הנקודת השוואה מבחינתו. אז אנחנו צריכים היום, כארגון B2B, וזה גם למה אני תמיד אומר ללקוחות שבאים, פעם באה ללקוח ב-B2B, אמר, תעשה לי שיווק, אבל אני מעדיף להיות מאחורי הקלעים. אין לך את הפריבילגיה להיות מאחורי הקלעים, שוב, כל עוד אתה לא יודע, זה מותג על, כן? בעולם שלנו, אני בא לעבוד עם זיו.
נכון. אתה אומר שכאילו, אם החברה היא לא מאוד גדולה, זה לא סוברו, שהבעלים שלה מת באיפשהו.
הבן אדם זה העסק.
הבן אדם זה העסק.
ואני רוצה לדעת מה אתה יודע לעשות. ובגלל שזיו יודע לעשות XYZ, אני בא לעבוד עם זיו. סבבה שלזיו יש צוות ונהדר והכל טוב ויפה. אבל בשורה התחתונה אני רוצה לעבוד עם זיו. ולכן המוניטין, הטסטימוניאלס, היוס קייסים, כל התכנים שמראים מה אתה יודע לעשות, ושוב, לא כמו כל המומחים האלה, בוא תראה איך ב-$5,000 אתה לא... לא זה, כי יש גם את הרובד הזה שאנחנו מכירים בדיגיטל בארץ. אבל לא, אפשר באמת להביא את התכנים המקצועיים של המדריכים וה-how to, כל הגיידס למיניהם וה-white papers וה-use cases. אנשים בסופו של יום בארגון רוצים ללמוד, רוצים להשתפר, להיות טובים יותר במה שהם עושים, וכמובן רוצים להביא תוצרים לעבודה שלהם מחר, להביא רווחים יותר. אם אני מחר מצליח דרך התוכן שלי לעזור לאותם גורמים להשתפר בביצועים, בתפקוד היומיומי שלהם, אני שיחקתי אותה, כי אז אני רוכש את האמון שלהם ואת הסמכותיות שלי מולם, והרבה פעמים אני רואה את הדבר הזה. בן אדם מגיע, בכלל קרא איזה תוכן שלי בלינקדאין מפעם או לא יודע מה, ופתאום שנה אחרי זה אני רלוונטי עבורו, כי הוא כבר זוכר אותי כמישהו רלוונטי. וזה אגב גם אחת הטעויות הראשונות שאנשים עושים בלינקדאין שהם לא מבינים. הם באים ללינקדאין ומצפים על הפעם הראשונה, בדומה ל-SEO, שיאללה יגיעו מחירות. אבל כאן לינקדאין ו-SEO מאוד מאוד דומים. כי אין דבר כזה, ומבם, על הפעם הראשונה מגיע לקוח. זה לא עובד ככה. יש פה תהליך, ואני תמיד אומר ללקוחות שבאים ללינקדאין, קודם כל, שים לך בפיירול. קבוע, תקציב, שיש תכנים שרצים בלינקדאין. לא משנה, גם אם עכשיו מחירות, קבוע, יש איזשהו מאמר או סרטון שלך בלינקדאין. כי ברגע שיש את הדברים האלה, אתה מתחיל לייצר שיווק תודעתי. אנשים שמים לב אליך ומבינים שאתה שחקן רלוונטי באותה זירה מקצועית. וגם אם הם לא צריכים אותך היום, אתה כנראה תהיה השם שהם ימליצו עליו לקולגות שלהם שהם ישאלו על משהו בתחום. ולכן זה קודם כל לייצר נוכחות תוכן קבועה, שמתחילה אגב באתר, ולהבין מה אנשים מחפשים, אבל אותם תכנים, וכאן אתם יודעים להגיד, אם אנחנו עושים שיווק חכם, אנחנו לוקחים אחר את התכנים שנמצאים בתוך האתר, שעשינו מחקר מילים והבנה מה מעניין את קהל היד, ולוקחים את התכנים האלה ודוחפים אותם, בלינקדאין, בטבולה, באוטברין, בדברים כאלה, והרבה פעמים התכנים האלה שאתמול רק הביאו לי טראפיק של awareness, מוכרותיים, יהפכו לליד ברימרקטינג שתעשה להם בלינקדאין או בפייס או איפה שזה לא יהיה.
אז תן לי רגע לעשות פה איזשהו ריקאפ על מה שאתה אומר, כי אמרת פה מלא דברים. אז, ואני מאוד מתחבר לזה, אבל גם בשבילי אני אוהב לחשוב כזה בכל רעם לפעמים. אז קודם כל, דיברת על אסטרטגיית תוכן. אתה אומר, מה אסטרטגיית התוכן שצריך לפגוש את הלקוח? אז א', אני אשמח להבין, בהקשר של מה שאמרת, מהי אסטרטגיית התוכן בהקשר של איפה, של א', של לינקדין, ובטח ובטח של ה-SEO. זאת אומרת, תסביר, תן רגע איזושהי מילה על מה זה אומר מבחינתך אסטרטגיית תוכן.
אז קודם כל אסטרטגיית תוכן, ואני אגב לא רואה פה הבדל כזה גדול בין מה שיוצא בלינקדין לבין מה שיוצא בגוגל. כן, אני אסביר רגע את ההבדלים מבחינתי. אבל קודם כל, אנחנו נותנים מענה למה שקהל היעד שלנו צריך. וכאן כל מקרה הוא לגופו. מי שמחר עובד בארגון X, ארגון בין 20 ל-50 עובדים, או ארגון בין 50 ל-200 עובדים, אתם מכירים את הסקיילים האלה בלינקדין, הצרכים הם מעט משתנים, השפה היא מעט משתנה. אז כאן קודם כל השפה צריכה להתאים לקהל היעד. once עשינו את הפרסונה שלנו, והבנו מי קהל היעד שלנו, והבנו בדיוק למי אנחנו מכוונים, וכאן צריך להם להגדיר, כי ב-B2B אתה לא משווק לבן אדם אחד. אתה משווק לכמה אנשים שונים בארגון. זה יכול להיות ה-CTO, זה יכול להיות הסמנכ"ל, זה יכול להיות ה-VP, לא יודע מה, VP Sales או whatever. עכשיו, ברגע שאתה מבין שיש לך כמה אנשים שמקבלים את ההחלטה, אתה צריך לייצר אסטרטגיה תוכן שתומכת בכל אחד מהדברים האלה.
אבל מה זה אומר? זה אומר מאמרים, זה אומר פוסטים, זה אומר סרטונים, זה אומר הכל ביחד.
קודם כל זה אומר תוכן. עכשיו, מה זה תוכן? תוכן זה לא רק המילה הכתובה. אני באתי מהמילה הכתובה, אני מילדות, מה שנקרא, כותב בעיתונים והכל. אבל עם כל האהבה שלי לתוכן הכתוב, תוכן היום זה הרבה מעבר, ואתם רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. התוכן הוויזואלי מנצח, אם זה סרטונים, אם זה אינפוגרפיקות, אם זה טבלאות השוואה, אם זה white papers, כל המקומות האלה, סקרים, מחקרים, באמת זה יכול להיות המון המון דברים. אני תמיד אוהב גם לשלב את המילה הכתובה, כי אני גוגל מאחורי הקלעים אצלי, ואני יודע שגוגל מאוד מאוד אוהב את המילה הכתובה, אבל אני לגמרי אומר באותה נשימה, אפשר לייצר המון המון פיסות תוכן ויזואליות, שיהיו לא פחות ואפילו בהרבה מקרים יותר טובות, ובינינו גם אפשר למחזר תוכן. אני תמיד אומר את הדבר הזה. לך מחר, תעשה הרצאה באיזה כנס מסוים. אני אצלם אותך בכנס הזה. בוא ניקח את הסרטון הזה, נתמלל אותו ונהפוך אותו לבלוג פוסט. בוא ניקח את הסרטון הזה, נקדם אותו בלינקדין, תחוף אותו כסרטון, נייצר איתו חשיפות, נייצר איתו אינגייג'מנט. כלומר, אתה יכול להם לקחת תוכן ולדחוף אותו בתצורות שונות את אותו תוכן, בלי להעתיק, אלא למחזר, אני קורא לזה.
ועדיין הוא יהיה מעניין, ועדיין יהיה מה שנקרא הוליסטי. וגם ירוץ על כל הפלטפורמה.
ואתה גם צריך לעשות לו את ההתאמה לקהלי היעד. כי אם אני מחר מדבר גם ל-CTO וגם ל-VP Sales או גם לזה, כל אחד מהם יש את הניואנסים הקטנים. אז אם אתה מדבר איתי על ההבדל בין SEO לתוכן B2B בתוך לינקדין, אז שם זה המקום שבפוסטים השונים, בפוסטים הממומנים, שמכירים את כל הפרוסטים האלה, היי CTOs, כל הדברים. אתה ממש מייצר את ההכוונה הקטנטנה הזאת של הנקודות שאותו CTO מחר רוצה לשמוע. ואפשר, אתה יודע, לעשות את ההתאמות הקטנטנות האלה בכל פיסה של תוכן. אבל בבוטום ליין, אתה קודם כל רוצה להבין מי הוא קהל היעד המדויק ברמת הפרסונות, ואז לייצר אסטרטגיה תוכן תואמת לאותם קהלי יעד, שקודם כל תעלה בגוגל, ובוא נגיד גם עוד משהו לגבי גוגל. בגוגל מה שמנחה אותנו זה כמה מחפשים את הביטוי. אנחנו רוצים לעשות מחקר מילים, ללכת לכלי מילות המפתח של גוגל, להבין מה אנשים מחפשים, מה אנשים שואלים. עכשיו, גם בקטע הזה יש לאנשים המון המון טעויות, כי הם תמיד הולכים למקומות שיש בהם הכי הרבה עבודה. הם הולכים לה, מחפשים CRM הכי הרבה פעמים, אז בוא נכתוב על CRM. אבל רגע, CRM זה חתיכת מפלצת של מידע, זה עולם. אז נכון שלכל ביטויי השאלות והתשובות למיניהם יהיה פחות חיפושים. האם זה אומר שלא צריך להתמקד בהם? לא, להפך. אלה המקומות שצריך להתמקד, גם אם מחפשים את זה רק 50 איש בחודש, אבל זה 50 איש ששואלים מה ההבדל בין CRMX ל-CRMY, או למה CRM כזה הוא צריך אותו, זה בדיוק האנשים שמתחבטים מחרים לקנות את המוצר שלך. אז אלה המקומות שאני מחבר בעצם את ה-SEO בגוגל ואת התכנים, וגם לוקח את התכנים האלה, שנמצאים אצלי באתר, מתקדמים בגוגל בביטויים שעשיתי מחקר, וגם מקדם אותם בלינקדין, בשביל לעשות את הפוש לאותם קהלי יעד, בשביל לתפוס אותם בהתאם למה שמעניין אותם.
זה מחבר אותי אגב לנקודה הזאת עוד פעם של SEO ולינקדין, אתה יודע שאתה, נניח, גם בקורסים שלי וגם בעבודה שלי בזה דיגיטל הלקוחות, אני בטוח גם במקרה של ברק פה, אתה הרבה פעמים מסתכל על הפרופיל האישי, בתור, אני קורא לו ועדת קישוט בסדנאות, אתה יודע, זה כאילו עוגן כזה מפוצץ תוכן, שאתה שם לב שעם השנים הוא רק מקבל עוד פיצ'רים ועוד פיצ'רים של תוכן, שבעצם בונה אותו בתור איזה מכונת, קריאטור ופיצ'רד והמון דברים, כל הדבר הזה בונה אותו בתור מכונת SEO אמתנית ל-B2B. ואז אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, זה סרוויס, שאם אתה עושה אותו נכון, אתה יודע, הוא גם כלי שהרי משרת את המשתמש, כי מנכ"ל של חברה. שאחרי זה יגרום לאנשים להיכנס לפרופיל שלו וישתף דברים מתוך הפרופיל שלו, אתה יודע, זה מאוד מאוד משרת את המטרות העסקיות שלו. אז קודם כל, מה דעתך על השילוב הזה? איך אתה מסתכל על לינקדאין בעולם ה-SEO?
אז אתה מדבר על משהו מעניין מאוד, שגם אני שם לב אליו להמון המון המון שנים. אגב, הוא מתחבר לניגודיות שבין שניכם, כי אם אני מכיר את שניכם טוב, אתה יותר טיפוס ממומן ואתה יותר טיפוס אורגני, אם אני מבין נכון, אתה יותר אפילו דומה לי.
זה ממש המוצרים המשלימים.
מה קורה היום בעולם האורגני? ואני הרבה פעמים, אנשים באים אליי בלינקדאין, ודף חברה והכל, אני אומר להם, חברים, אם אתה רוצה להקים קמפיינים והכל, בוא נקים לך דף חברה. אבל בינינו, אני קודם כל ממליץ לך שיהיה לך כמה אנשים מובילי דעה מתוך הארגון שלכם. אנחנו היום נמצאים בעידן של אינפלואנסרס. אפשר לראות את זה מי כל החבר'ה של הטיק טוקס והאינפלואנסרס וכל אלה שזו שיש שם גם המון המון שריפות בזמן האחרון, אם אתם עוקבים אחרי מה שהולך. אבל בסופו של דבר, יש פנים לכל ארגון, וארגונים שיש להם פנים איכותיות, מקצועיות, רהוטות, הם ארגונים שיצליחו יותר. בואו נחשוב רגע על עצמנו בתוך לינקדאין. איך אנחנו נחשפים היום לרוב המוצרים החדשים והשירותים שאנחנו רואים בלינקדאין? לא בהכרח דרך דף החברה. רוב הפעמים אנחנו נחשף לאותו משפיען, עובד, שכיר בתוך ארגון מסוים, שהוא דמות. אם אני וזיו או ברק פה מחר נעבוד בארגון, אנחנו כנראה נהיה פנים. כל יום מדבר, ואנשים יגיעו הרבה פעמים דרכנו לאותו ארגון. אנחנו מבחינתם נהיה פנים של אותו ארגון, הם יבואו אלינו בגלל שאנחנו יודעים לעשות XYZ, ואנחנו כותבים תכנים מעניינים, והם מזהים בנו איזשהו ערך. וזה הרבה פעמים מה שיקבע את ההחלטה, האם אני הולך עם אותו ארגון או לא. לא אותו דף חברה עם 700 אלף עוקבים, ממש, זה לא מעניין היום. אנחנו בעידן של אותנטיות מאוד מאוד גבוהה. זה כבר מזמן לא המותג הגדול שאולי התייחס אליי. זה לא שם.
ואיך הופכים בן אדם בתוך ארגון לאינפלואנסר?
קודם כל צריך לרצות לעשות את הדבר הזה. זה אנשים שמבחירה שלהם אוהבים להיות בפרונט.
בוא נגיד שמבחירה יש לי, נגיד עכשיו, מנכ"ל של איזושהי חברה מכובדת, והוא רוצה לשים את עצמו בפרונט. מה תן לי איזשהו אקשן אייטם, זה דברים כאלה שאפשר, use case.
אז אפשר לתקוף את זה משני כיוונים, כי קודם כל זה מאוד מאוד תלוי ברצון שלו וכמה הוא דמות בפני עצמו. אפשר לבוא ולקחת שירות, כמו שאתם יודעים לעשות. בוא, אני אהיה הפנים שלך מאחורי הקלעים, אני אצליח
לא, אין בעיה,
גן של תוכן והכל.
הוא אומר, אתה תהיה כאילו, אני אהיה השירות שלו.
ולדעתי אף פעם לא יעבוד בצורה מושלמת, כל עוד הוא לא חי את זה. כי בסופו של יום אתה צריך לחיות את הדברים האלה, אתה צריך לדעת לתת את המענה לאנשים עכשיו, באינמייל או בספונסורד או בהודעות הרגילות, אתה צריך לדעת להגיב לאנשים פה ושם ולתת... אפשר לראות אם מישהו נמצא בזה ברמה האישית ואני מתחבר אליו, או שזה משהו שמנוהל מטעם גוף יחצני כלשהו. לא מזלזל בגוף היחצני, אבל לדעתי איפשהו עובד שם המימד האותנטיות, כי זה לא תזמינות, זה לא אותו פנייה, אתה מרגיש שאתה לא מדבר
עם בן אדם. ואם אנחנו מדברים על בן אדם, לא לוקח גוף יחצני, הוא רוצה לעשות את זה בעצמו. איך כדאי לו לעשות את זה? פשוט להעלות תכנים על מה שמעניין? זהו, פשוט להתחיל להעלות תכנים?
אז אני תמיד בלינקדאין ואני מחבר את זה לעולם, יש לי גם סרטון שאני מדבר על פלא אוזן. החלום הרטוב של כולנו זה שיהיה לנו פלא אוזן, נכון? נקום בבוקר, עכשיו מה זה פלא אוזן בעידן של היום? תיגעו אותך פה, תיגעו אותך שם, איזה כיף, חיים טובים.
פעם אמר לי בעל מקצוע, בעיה בפלא אוזן, שהפה לא מדבר והאוזן לא שומעת. זה הבעיה, אז אתה מתחיל להיכנס לבעיות.
אבל זה נכון, זה נכון תקופה אבל ארוכה, שכאילו ברשתות החברתיות, אתה מתויג, אתה מומלץ בקבוצות הנכונות בזה.
זה מביא עבודה.
זה מביא עבודה, זה מביא יותר מהעבודה, שברגע שזה גם מגמתי בקבוצות הסוציאליות שחוזרים עליך, אז אתה בעצם בונה את עצמך כמותג מלמטה. קושיה מלמטה.
וכולנו עושים זה. עכשיו, איך מגיעים לדבר הזה? וזה נוסחה. אני, במרוצת השנים, אני ממש פיתחתי לעצמי נוסחה שהיא שלושה שלבים מאוד מאוד פשוטים. אם אתה רוצה להיות היום מוביל דעה, אינפלואנסרס, מפלצת תוכן, אתה קודם כל צריך להחליט ברמה הראשונית שלך, מה אתה רוצה שאנשים ידעו עליך, אוקיי? באיזה עולם תוכן אתה? עכשיו, גם כשאתה בא ללינקדאין, אתה פחות מדבר על עצמך של אני והיפות שלי בים, נכון? זה לא? כי הדמות שבחרת להציג בלינקדאין היא דמות של משהו מסוים, מתחום עולם מקצועי מסוים, וזה מה שאתה דוחף. אז קודם כל, אתה צריך להבין מי אני, מה אני. ברגע שהבנת מי אני, מה אני, כל אסטרטגיית התוכן היומיומית שלך, כל השפה שלך, צריכה להיות סובבת סביב הדברים האלה. כי זה הדמות שאתה בחרת לקדם באותה פלטפורמה לצורך העניין. אז זה קודם כל להחליט את הדברים האלה, להבין במה אני. עכשיו, מעבר לזה, מנכ״ל או איש שרוצה להיות מוביל, חייב להיות נטוורקר בנשמה. מה זה נטוורקר? הוא כל הזמן צריך להיות בחוץ. הוא צריך להיות בכנסים, הוא צריך להיות בפגישות, הוא צריך שישימו לב אליו. אני תמיד אומר, כל יום שלא נחשף אליי, לפחות בן אדם חדש שלא אדם יעני לפני כן, זה יום שנכשלתי בו. אני בשאיפה שלי כל יום רוצה שעוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים ידעו מי זה אני דור. עכשיו, ובוא רגע נעשה את השלבים ונבין רגע משהו. זה שאנשים יודעים מי זה אני דור, זה לא אומר שהם יודעים במה אני דור טוב. הם יודעים שזה הנידור אחד, הוא מדבר.
זה מה שנקרא, שהרבה פעמים אתה, לא אתה ספציפי ודאו, אלא משווק, משווק אגב של, של סוכנויות וכאלה כמונו, משווק, 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 חושב, אתה יודע, מייצר תכנים טובים, וובינארים, whatever, ולאט לאט מגיעים אליו, מגיעים פתאום לידים, הוא מבסוד, אבל לא תמיד הם כאלה איכותיים, ופה צריך לדבר על זה קצת.
נכון, אז במה אני טוב, זה מתקשר בדיוק למה שאני אמרתי פה. כי בסופו של יום, אם אני אתחיל לייצר המון המון תוכן, שהוא לא בהכרח הדיוק, של מי אני, אז אני אמשוך עליה גם את האנשים הלא נכונים. אז קודם כל אמרנו, אני קודם כל במהות שלי, נטוורקר. אני רוצה שאנשים ידעו מי אני. עכשיו, כדי לייצר יותר אנשים שיודעים מי אני צריך לייצר כל היום תוכן, בהתאם לעולם התוכן המקצועי שבחרתי בו. אז אני קודם כל רוצה לייצר כל היום תכנים, תכנים, מאמרים, סרטונים, מידע והכל, ולהפיץ את זה ברשת. עכשיו, ברגע שאנשים רואים את התכנים האלה, הם לאט לאט עושים אחד ועוד אחד, ומבינים, הנידור הזה מבין ב-SEO, הבנתי אותו. הרי, וזה גם חשוב מאוד, גם שתהיה פה אינטליגנציה רגשית. כי מה רוב האנשים עושים? איך אני אגרום לברק עכשיו לדעת מי אני? אני אבוא ואני אשתף לו על הוול, מה קורה אחי? זה העסק שלי. עכשיו, מה עשיתי באותו רגע? יצרתי אנטגוניזם לעצמי ולכל מה שאני משווק, וברק לא רוצה לראות אותי בחיים יותר. אז צריך גם לעשות את זה חכם. אם אני מעלה בלינקדאין שלי, בפרופיל, אחת לכמה ימים, פוסט, ואפשר לבנות אסטרטגיה תוכן ראשונית, בואו, לך היום לצ'אט GPT, תגיד לו, תבנה לי אסטרטגיה תוכן לחצי שנה של נושאים לדבר עליהם, הוא גם יכתוב לך את הכל, אחר כך תעשו את ההתאמות שלכם. תבנו אסטרטגיה תוכן בעולם המקצועי שלכם. תייצרו פעם בשבוע, פעם בכמה ימים, תעלו פוסט. פוסט. עכשיו, מספיק שכל החברים שלכם בלינקדאין, ואתם רוצים להגדיל את הרשימת, כמובן, קשרים והחברים הרלוונטית, הם רואים את הדברים האלה. לאט לאט, הם מבינים אחד ועוד אחד, טוב, ברק הוא תותח בזה, זיו הוא תותח בזה. זה נכנס להם לראש. אז קרה פה כבר שני שלבים. קרה פה דבר אחד, זה אומר, אני נטוורקר, אני כל הזמן מגדיל את כמות האנשים שנחשפים אליי, על ידי יצירת תוכן בעולם מקצועי שאני בחרתי בו. הדבר האחרון שחסר לי בכל התהליך הזה של הנטוורקינג והדבר הזה, זה שסבבה, אנשים עכשיו יודעים מי זה הנידור, נחשפו אליו, הם יודעים במה הנידור טוב, למה שאני אעזור להנידור? מי זה הנידור הזה בכלל? וכאן נכנס הקרמה. ואני בדברים האלה אומר, אתה כבר בסושל, אתה מסתובב, תפתח דלתות לאנשים. כל אחד מאיתנו כל יום פותח דלתות לאנשים. הוא שאל משהו, תענה לו, תעזור לו, תפתח לו דלת. נכון, יש המון כפויי טובה. מקבל. אבל עדיין יש אנשים שבסופו של יום ירצו להחזיר טובה. ואם אתמול אני עזרתי לזיו ופתחתי לו איזה דלת, ומחר, איך אתם אומרים את זה בלינקדאין, במיוחד בעולמות שלך ברק, מישהו שמכיר מישהו, כמו הבורר, מישהו שמכיר מישהו, זה ממש ככה, אז מחר זיו ישמח כנראה להוקיר לי תודה ולפתוח לי דלת. אם אני זה שמחר הוא מכיר איזה ארגון מסוים, סמנכ"ל שיווק, ואני יודע שהוא מחפש SEO, ואני אגיד לו, זיו, אתה מכיר אותו, אני יודע שהוא מחפש SEO, אין לו מושג מי אני, זרוק עליי מילה. אין תחליף, הרפרלס הזה, אתם מכירים את הדברים האלה? מי שזוכר בלינקדאין של פעם, היה את הקטע של ההיכרות הזאת, שהיה מדליק לאללה.
האינדורס הקלאסי.
אני מת לכם, מה זה מתגעגע לזה?
יש לנו את הקבוצה של חברים מקדמים חברים, שזה חלק מהרעיון שם, יש לנו קבוצה בלינקדאין, שזה כמו פוד, לא כמו, זה פוד ידני. וזה בעצם אנשים שמעלים, אני פותח שם כל ערב, כל לילה, אני פותח שרשור. ואז הם מתחילים, כאילו חברי הקבוצה מתחילים לשים את הפוסטים שלהם מתחת השרשור, ונותנים אחד לשני לייקים וקומנטים, וחיוביים כמובן. אז זה גם עוזר מבחינת האלגוריתם, וגם, כן, אז חברים
וגם מרים אחד לשני,
כן.
וגם זה קולגות בתחומי עניין יחסית דומים.
אבל רגע, אני רוצה לשאול שנייה משהו שהוא סופר, אולי קצת טכני, אבל גם סופר מעניין אותי, אוקיי? בתור איש SEO, ואני גם כן באתי מ-SEO, המון שנים הייתי בתחום הזה, מאוד אהבתי את זה, ואני רוצה לשאול אותך את הדבר הבא, איפה אתה חושב שה-SEO בא לידי ביטוי ברמה הטכנית בתוך לינקדאין?
ברמה הטכנית בכל לינקדאין זה נטו הבנה של המילות מפתח מה אנשים מחפשים, זה נטו זה.
זאת אומרת שאם אני כותב עכשיו פוסט ואני שותל את המילות מפתח, אני אהיה בתוצאות החיפוש?
אתה תהיה יותר רלוונטי לתוצאות החיפוש הנכונות בלינקדאין, כן, אתה כן רוצה להבין מה אנשים מחפשים בלינקדאין, וכן אתה רוצה לייצר נוכחות בפוסטים בדברים האלה. אני, דרך אגב, גילתי משהו, כתבתי, אתה זוכר, תמיד אני מדבר על זה בהרצאות שלי, איך שולחים הודעה בחינם בלינקדאין, על הקטע שאתה נכנס לקבוצה, מזהה שאתה חבר שלך בקבוצה.
נכון.
אז סתם כתבתי פעם, איך שהתחיל הקטע של הארטיקלס בלינקדאין, אמרתי, בוא נעשה עליו טסט. כתבתי ארטיקל בלינקדאין, איך שולחים הודעה בחינם בלינקדאין. אני מסתכל אחרי איזה חודש, אני רואה מלא מלא צפיות הדבר הזה, אמרתי, וואו, איך זה ככה? אז קודם כל קיבלתי הרבה טראפיק בתוך לינקדאין, אבל אחד הדברים שהפתיעו אותי זה שגם הייתי מקום ראשון בגוגל, במילה איך שולחים הודעה בלינקדאין. אז הדבר הזה גם מתכתב ביחד.
נכון. רגע, חשוב להגיד על זה כמה דברים. אחד, זה שזה התפתח. הארטיקל זה הרי הגיע ברקע איך קראו לזה?
פולס.
מפולס, שזה היה המקום רק למשפיענים. אתה יודע, מדבר איתך על ברק אובמה שהיה נשיא, על דונלד טראמפ, לפני שהוא היה נשיא כאלה.
נכון.
ואז הם פתחו את זה לכולם, כי זה היה נורא מוצלח, ואתה יודע, ואז פתאום נהיה המון המון תוכן מאוד איכותי.
אבל גם הייתה הספמה, צריך גם להגיד.
הייתה הספמה, ואז הייתה לזה ירידה, ובעצם שמתי לב שבפעילויות שיווק, ארטיקלס נדחק לארון, לבויד, הם כמעט לא משתמשים בו.
פעם הוא היה מקבל חשיפה אורגנית מטורפת. מה ישראלים תמיד עושים בהתחלה? בגלל שזה היה מקבל, הרי מה, היית מעלה ארטיקל, זה היה מופיע לך בנוטיפיקיישנס. זיו כתב מאמר חדש, אז מה המשווקים הישראלים השכונה עושים? מעלים מאמר חדש, כותבים שתי שורות, ההמשך באתר שלי.
בדיוק.
עכשיו זה לא טוב כדי לקבל את החשיפה האורגנית, כי הם קלטו את הדבר הזה, ולינקדאין ראו את הניצול של האלגוריתם ופגעו בזה.
קצת פגעו בזה, אבל אז מה שקרה זה שהכניסו את הניוזלטר ורצו להרים את המאמרים עוד פעם, והניוזלטר הוא יחסית חדש.
נכון.
עכשיו עם הניוזלטר, אז יש לך כאילו בעצם מערכת אימייל חינמית.
כן, אבל הניוזלטר יש לו ירידה, גם ריצ'רד ונדרבלום מדבר על זה.
אז יש לו ירידה. אז אני אומר, זה עוד ילד בחיתולים, אבל עדיין...
בטח ובטח מדפים עסקיים.
כן, אבל לינקדאין רוצים להרים. נתחיל מזה שללינקדאין יש כוונה, ולינקדאין, אתה יודע, יש להם הרבה כוח. דבר שני, רגע, דבר שני, עכשיו הכניסו, תומר כהן, ה-Chief Product, הוא בגדול מספר 2 בלינקדאין ישראלי. הישראלי, תותח, הכניסו רכיבי SEO. לא יודע אם אתה מכיר את זה.
באלגוריתם שלהם, שאתה
רואה, אני לא מצליח. באלגוריתם של הניוזלטר, של המאמרים והניוזלטר, בניוזלטר יש לך רכיבי SEO כדי כאילו להפוך אותו להרבה יותר...
מה, בתוך לינקדאין?
בתוך לינקדאין.
זאת אומרת, בחיפוש בלינקדאין, לא בסלס נביגייטור.
לא בנביגייטור, בניוזלטר.
לא, אבל איפה אני...
אתה בונה את הניוזלטר.
שנייה, שנייה. בוא רגע נדבר על זה, בסדר? כי אני, אתה יודע, אלוף בטכני בלינקדאין.
לא, בסדר.
ואני מנסה להבין כאילו על מה אתה מדבר. אני עכשיו כתבתי ניוזלטר, נכון? אוקיי. עכשיו...
לא, אז זה העניין. כתבת מאמר, הניוזלטר הוא הכלי שמפיץ.
נכון, נכון, נכון. כתבתי מאמר.
זה חשוב מבחינת מה שאמרתי.
בא בן אדם, יופי, בא בן אדם מסוים, לא מכיר אותי. חיפש נגיד מרקטינג. אוקיי, ואני כתבתי מאמר על מרקטינג. והוא חיפש את זה בחיפוש של המילות מפתח, והוא חיפש את זה בקונטנט.
אז רגע.
זה יקפוץ לו למעלה? או שאתה מדבר על הפיד, שזה משהו אחר.
כן, זה אמור לקפוץ לו למעלה, למה? כי הטכניקה היא שבניוזלטר נותן לך עוד טאב, כמו שהוא כותב לך מה הנושא, מי הקהל, אז הוא כותב לך, אוקיי, שים, אתה זוכר שהיה, איך קראו לזה, טאגינג? שהיה לך, שהיית שם מילת מפתח בבלוגים, והייתה גדלה לפי כמות
התגיות,
זה התגיות הראשונות. אז זה משהו כזה.
הבנתי, עכשיו, זה
מתקשר... ותכתוב מרקטינג B2B, זה בעצם אשטגים רק
בתוך... אבל איך הייתה חשיפה של זה?
זה אשטגים רק בתוך הניוזלטר.
כי בעבר הייתה חשיפה שמאמרים קיבל חשיפה אורגנית גדולה יותר של מעגל אחד ומעגל שתיים. עדיין אין לך... מי שמעגל שלוש שלך לא יראה את התכנים האלה עדיין. אלא כזה ממש יהיה חשיפה...
כי אם אתה עושה ריפליי למאמר עצמו, אז מי שעושה ריפליי זה אותו דין כמו עם פוסט.
נכון, נכון.
זה אותו הוויראליות.
רגע, אבל עכשיו... זה מתקשר גם למה שיש לך, אתה מכיר את העמוד העסקי, את הסטטיסטיקות, אז יש לך מצד ימין, search appearance.
נכון.
עכשיו, הם לא נותנים מה זה, והם גם לא נותנים את הסטטיסטיקה. הם נותנים רק את השבעה הימים האחרונים. נכון? הם לא נותנים לך בסרצ' אפירנס לראות באיזה מילים אתה
נכון,
הופעת.
נכון.
דרך אגב, בפרופיל האישי הם כן נותנים לך איזשהו משהו. נגיד, אתה נכנס לך בפרופיל האישי, אז אתה רואה סרצ' אפירנס, ואז כמה חיפשו את המילה פאונדר,
נכון.
כמה חיפשו אינטרפרנור, ואז כאילו אתה...
שמי אבל... נחשף לפוסט, נכון.
אבל לא רק בפוסט, בתוך הפרופיל עצמו.
בתוך הפרופיל.
כן, ליד הקונטנט קריאטור, כן. יש לך כאילו כמה חיפושים היו לך.
נכון.
כמה הופעת בתוצאות החיפוש, אבל הם מאוד, מאוד קמצנים במידע.
נכון.
נכון? יש לי אבל שאלה עוד טכנית, אחרת כי היא נראה לי מעניינת, אוקיי? מה קורה אם אני לוקח את הכללים של ה-SEO ומכיל אותם על לינקדאין? אני אתן לך דוגמה. שנייה, שנייה, שנייה. נגיד, אני כותב מאמר, אוקיי? עכשיו, אני רוצה לקדם את זיו. נכנסתי לפרופיל שלך, כתבתי מאמר, ונתתי, רשמתי שיווק ממומן בלינקדאין, מתוך המאמר שלך, עשיתי את זה היפר קישור לפרופיל של זיו. אחרי זה נכנסתי...
לפרופיל או למאמר שהוא כתב?
לפרופיל של זיו.
אוקיי.
אוקיי? אחרי זה נכנסתי לעוד 100 כמוך, אוקיי? ונתתי לו מאמר, אתה יודע, אנחנו גורם סקרים.
אני רוצה לקדם דף של פרופיל על מילת מפתח.
בתוך מאמר של לינקדאין, כן.
אני לא יודע, כי אני אגיד לך, בסופו של יום הפרופיל של לינקדאין, של זיו, יהיה מקודם על המילה זיו שיינפלד, איך שלא תסתכל על זה, הוא לא יהיה מקודם על פרסום הון בלינקדאין.
לא, אבל
אם... כי אם אתה מסתכל על הטייטל שלו, הטייטל הוא לא תואם לך למה שאתה רוצה.
אבל מה, עדיין, מה קורה אם אני כאילו, אתה יודע, הולך ו... אפשר לשחק עם זה? אפשר כאילו לחשוב פה מחוץ לקופסה ולעשות משהו עם זה?
אני איתך, אני אגיד לך, אני אגיד לך מה יהיה. קודם כל, בוא ברגע, נוריד רגע את ה-SEO, כמו שאמרת בהתחלה, on-site ו-off-site.
כן.
יש את האונסייט ב-SEO כמו שאתה מכיר, אונסייט זה עכשיו להיכנס לקרביים של האתר, טייטל H1, חפירות, כל בדג'ט, לא להיכנס לעולמות האלה, אבל בשורה התחתונה אם אני יכול להקביל את זה, בכל מאמר שאני אצור מחר בלינקדאין, אני יכול ליצור את אותו so-called טייטל H1, אני יכול ליצור מילות מפתח ואני יכול ליצור קישורים פנימיים. אז קודם כל ברמת האונסייט זה פחות עכשיו בדברים ה... המעמיקים יותר של הפניות וקנוניקלים וכל הכללות האלה, זה יותר ברמה של האונפייג' פר דף, פר מאמר, H1 וכדומה. זה אני לגמרי איתכם. הסוגיה המעניין שאתה מעלה פה זה מה יהיה כוח הכישורים, כי כישורים כולנו יודעים שזה בסופו של דבר משהו בעל השפעה, נכון? יודעים, זה הצבעת אמון, זה דמוקרטיה. הוא הצביע עליך, אני הצבעתי עליך, זה אומר שאתה מישהו. השאלה היא כמה זה משפיע. להגיד לך שזה ישפיע מחר לקדם את זיו במילה שיווק ממומן בלינקדאין? לדעתי לא, כי זה לא יהיה בטייטל שלו. אבל זה כן יעזור ללינקדאין, או למכונה הזאת שנקראת לינקדאין, או מייקרוסופט אפילו אם תרצו להגיד, להבין לאיזה עולמות תוכן זיו יותר רלוונטי, ולא רק בהיבט שהוא מעיד על עצמו, אלא מה הרשת אומרת.
ואז יציגו אותו יותר, יותר בחיפושים.
כן, כי הוא יותר רלוונטי לעולם תוכן הספציפי.
ודרך אגב, גם מה שאני אמרתי, עדיין יציגו אותו יותר בחיפושים, ואתה יודע למה? כי בטייטל שלו, נגיד אני עכשיו קידמתי אותו כמרקטר, אוקיי? כלינקדין, לינקדין גורו. ואני מתחיל במאמרים שאני נותן לו הפניות מהיפר כישורים, לשים אותו ולהפנות אליו ממאמרים אחרים, עזוב שאני צריך שליטה בהרבה פרופילים, ואתה יודע, וצריך פה מלא קומבינות. אבל נגיד שהצלחתי לעשות את זה, עדיין אני מקדם את הטייטל שלו. זאת אומרת, אז כשאנשים יחפשו עכשיו לינקדין גורו, לא שאנשים מחפשים את זה, אבל נגיד, שאנשים יחפשו, אני עשיתי את זה פעם, אני עשיתי את זה פעם עם event planning. אוקיי?
Okay.
למישהי שעזרתי לה לקדם את הפרופיל שלה, זה היה בימים שהתחלתי ללמוד את לינקדין, והתחלתי לתת לה כישורים ממאמרים אחרים, כאילו של אנשים. היה לי שליטה במלא פרופילים של מלא חברים, אמרו לי, כך תנהל, ובאותה תקופה עשיתי את זה בחינם רק כדי ללמוד. והתחלתי לתת לה כישורים ממאמרים של אנשים אחרים, ואני אומר לך שהיא ילדה בתוצאות החיפוש.
אז אני אגיד לך למה זה גם קורה, עכשיו שאני חושב על זה לעומק. כי בסופו של יום, כשאנשים עושים את החיפוש בלינקדאין, אתה יכול לחפש הרי לפי דברים. חפש לי פוסטים, חפש לי אנשים, חפש לי קבוצות. שאם אני חפש אנשים במילה שיווק ממומן בלינקדאין, במקרה הזה זיו יעלה כמו, לפי מה שאתה אומר. כי אתה תקשר אליו ותגרום לאלגוריתם הפנימי להבין שזיו הוא רלוונטי מאוד לעולמות של השיווק הממומן.
וזה מה שנקרא חשיבה של גרוס האקר.
נכון.
כי אתה בא ואתה אומר, אוקיי, הם נותנים לי פה כלי. כל האדם הסביר יכול לעשות X מהכלי הזה. נחמד, לא מעניין אותי. בוא נראה מה עוד אפשר לעשות מהכלי הזה. ואז אתה אומר, אני לוקח את הכלי שלהם ומשתמש בו כדי לקדם, whatever. וזה כבר מעניין.
כי הרבה אנשים מחפשים דמויות בהקשר של מילת מפתח לפעמים. תראה לי אנשים שרלוונטיים ל-growth, תראה לי אנשים שרלוונטיים לשיווק.
דרך אגב, בגלל זה, בגלל שבאתי מהעולמות של SEO, אני מתייג כל תמונה, כאילו לא באשטגים, זה ברור, בפוסט. לא, ריצ'רד ונדר לא מדבר על שיש 5 אשטגים שזה עוזר, בין 3-5, מעבר לזה זה מוריד. אבל בתוך המטה דיסקריפשן של התמונה, אני תמיד שם את התיאור של התמונה.
נכון.
כי אני יודע שזה, כן, אני יודע שזה, שלינקדין כן מתייחס לזה.
נכון. גם אין לך תגיד אלט בלינקדין למיטב זיכרון.
לא, יש לך...
לא, יש לך ללחוץ על התמונה ולהוסיף...
יש לך בתוך התמונה, תיאור תמונה. נכון.
אבל זה לא אלט.
לא, לא. לא, זה לא אלט. יש לך, אתה יכול לתאג, אני ואתה וברק מצטלמים, תאגים את שלושתנו בתמונה, ואת כל היתר מתאגים בחורה,
זה תוך הגוף טקסט. תודה, אבל למה אני אומר על אלט? כי הרבה פעמים מעניין אותי, שוב, לינקדאין זה לינקדאין. אני אבל הרבה פעמים חושב, מה עולה בגוגל תמונות? הרי אלט, בפרטים יועד לגוגל תמונות. ומחר מישהו מחפש, לא יודע מה, שיווק ממומן בלינקדאין, ופתאום רואה את הפרצוף של זיו בתוך גוגל, בתוך תמונה, גם נחמד.
לגמרי.
שוב, זה יותר רלוונטי לתחומים ויזואליים. אף אחד לא יחפש בגוגל תמונות שיווק ממומן בלינקדאין.
אבל אני אגיד משהו, ואני גם רואה את זה בהרצאות שלי. בסוף, לינקדאין וגוגל מחוברים מאוד חזק, כי גוגל נותן רנק, או בוא נגיד חשיבות מאוד מאוד גבוהה ללינקדאין, כי ארכיטקטורת אתר של לינקדאין איכותית סופר ב-SEO.
היא גם מאונדקסת לינקדאין, לינקדאין מאונדקסת בגוגל.
מאונדקסת, ברור. ובסוף, אתה יודע, זה פלטפורמה שהיא סופר חשובה לעסקים. אז אתה יודע, אז אני כבר הוכחתי על עצמי, וראיתי את זה גם על כל מיני אחרים, כולל מתחרים שלי, שאני מאוד מעריך, שהם עבדו, עשו עבודה מאומצת בלינקדאין, הפרופיל שלהם על מאמרים שלהם, והם עלו לפני רעיונות שהיו איתם בוויינט, עם השם שלהם, עם אותם מילות מפתח. אני מראה את זה אחד אחד, וויינט ראינו אותי פעם למשהו, אמנם לא וויינט הכי זה, אבל טראפיק שאתה יודע, אתר עם הטראפיק הכי גדול בארץ, מול לינקדאין, ולינקדאין ניצח.
דרך אגב, אותו דבר גם, לא כזה קשור, אבל אותו דבר זה גם בקוארה. קוארה מעולה
לקוארה,
סליחה. היא גם כן מעולה
לקוארה. אני עונה שם הרבה תשובות עם לינק לאתר שלי, ואני רואה את זה גם תופס.
קוארה היה מעניין לעשות פרק, יש לנו מישהו שם, יש שם אחד מהקבוצות שכחתי שם שלו, נתנאל נראה לי, או ברוך, משהו כזה, תותח, מזמין אותו.
אגב, קוארה מתחבר השנייה, אני הולך רגע צעד אחורה, דיברנו על המחקר מילים מקודם, ודיברנו על העולם של ה-awareness וה-consideration. אני מאוד אוהב כלים כמו קוארה, בשביל להבין מה אנשים שואלים בתחום שלי. שוב, עדיין יש שם המון המון סליזיות, ובינינו הרבה מקדמי אתרים מייצרים שם את השאלות אם אנחנו ריאליים, אבל אפשר למצוא הרבה פעמים באתרי שאלות ותשובות האלה, המון המון שאלות שאנשים, תרשום לעשות את המילה CRM בתוך קוורה, תראה את כל מה אנשים, שאנשים שאלו על CRM, תייצר מזה אסטרטגיה תוכן בחיים.
דרך אגב, זה מגניב מה שאומר, כי אני ראיתי גם פוסט באינסטגרם על מישהו שהעלה שם רעיון גאוני, תגיד מה תחשב על זה. אתה מחפש בקוורה, את השאלות הנפוצות בתחום מסוים, אתה הולך לצ'אט GPT, אתה מייצר לשאלות האלה את התוכן, אתה לוקח את זה, ועכשיו יש לך פוסטים מעניינים.
נכון.
מדהים.
יש לך גם את Ask the Public. Answer the Public.
Answer the Public, קוורה, Ask People, סטיפס בארץ, האתר הוותיק מי שמכיר אותו, שכל הבני 9 משתוללים שם היום.
כן. לחלוטין, לחלוטין.
אבל זה אסטרטגיה של גמרי, של growth, ולהבין מה אנשים, אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בכלים של ה-SEO הבולטים, סמרש, ארפס, יש אזור יהודי של שאלות ותשובות שמחפשים בכל תחום.
מגניב. תגיד, אז מה, איך לדעתך ChatGPT בעצם משפיע על הנושא של קידום ב-SEO?
חיסכון בזמן. קודם כל, אני לא יודע אם אתם מכירים.
אבל גוגל לא קולטים כאילו שזה, כי עכשיו, אתה יודע, יש כאלה שמחברים, התחילו להגיד, דוק, יש 3 מאמרים ביום, go, ואז כאילו בוא נעשה את זה כמו אתר חדשות, את האתר שלי, ו...
קודם כל זה כבר קורה, זה כבר קורה, ויש מלא אתרים שכבר ממש מבוססים על תוכן AI, ואתה רואה אותם תופסים דירוגים, גם אני עושה עם זה טסטים, תופסים דירוגים. לדעתי אבל, וקודם כל צריך גם להגיד, תעשיית ה-SEO הולכת להשתנות בשנים הקרובות, כמו הרבה תעשיות אחרות, ה-AI, מה שנקרא, כבר פה ודופק בדלת. שאלה איך אנחנו רותמים את זה ליום-יום שלנו, ובסופו של דבר, הכל עניין של פרומפטים, ואיך זה מייעל ומקל לי על העבודה. מי שמכיר, אני העליתי גם סרטון על הדבר הזה לא מזמן, אם אתה לא מכיר, תראה את זה. יש תוסף ל-ChatGPT שנקרא AIPRM, או AIRPM, משהו כזה. אתה מלביש את התוסף הזה על ה-ChatGPT, ויש לו פרומפטים מוכוונים, למשל, תייצר לי FAQs למאמר, תייצר לי פסקאות למשהו, תייצר לי עכשיו סכמה. עד רמה כזאתי למשהו מסוים, והוא ייתן לך את כל הדברים האלה. אז אתה יכול היום מראש, גם בתוכניות מאמרים שלך, גם לכל מיני אלמנטים של SEO, אתה יכול, יש לו משהו שנקרא Outrank Article. מה זה? אתה נותן לו לינק למאמר מאוד מאוד שווה מבחינתך, אומר לו עוד בפרומפטים שלך, מדובר על מאמר שיעלה באתר כזה וכזה, שמדבר על חברה כזאת וכזאת, אני רוצה פסקאות על 1, 2, 3, 4, אתה מקבל מאמר לפנתיאון. לפנתיאון, כי הוא לוקח את זה גם לפי מאמר באיזה מקום אקדמי שווה. עכשיו, ברור שאתה לא תיקח את זה, אז ישגר ושכח ותעלה לאתר. אבל כל עוד נבין שאנחנו צריכים מנהלי מכונה למעלה, וזה למי שעדיין לא הבין בתעשייה שלנו ושומע פה את הפודקאסט שלנו, כולנו הולכים להיות מנהלי מכונות. זה התפקיד החדש שלנו. גם בקמפיינים...
זה מנהלי הלקוח חדשים, אפרופו השיחה שלנו לפני הפודקאסט.
נכון.
זה אולי מנהלי הלקוח פרויקט החדשים.
גם סכל על קמפיינים, בוא, אתה מנהל קמפיינים. סמארט קמפיין בגוגל, סמארט קמפיין בפייסבוק. מה זה סמארט קמפיין? אחי, תן לי, אני אעשה את כל העבודה בשבילך, אתה רק תגיד לי מה אתה רוצה. זה הולך למקומות האלה.
מה זה הפימקס החדש? זה אלגוריתם AI, שאומר, אתה רק תבקר, נזרוק את כל ה...
הם מייתרים אותנו.
בדיוק, נזרוק את כל האפשרויות של גוגל פלייסמנט לכל הכיוונים, ונראה מה יצליח.
אבל צריך לדעת לנהל את זה נכון, כי אם אני אקח את המאמר כמו שהוא, זה יהיה פח אשפה. אבל אם אני אערוך את זה עם בן אדם מנהל מכונה, שהוא מבין אסטרטגיה, שהוא מבין מקהל היעד, שהוא מבין איזה כישורים פנימיים אני רוצה לתת פה, ואם אתה גם שואל אותי קדימה, כישורים תמיד יהיה חשוב, תוכן תמיד יהיה חשוב, אבל מה שבוודאות הולך להיות הדבר הכי חשוב ב-SEO בשנים הקרובות, בכל דבר אחר, זה user experience. זה בסופו של דבר, איך גולשים מגיבים לאותו אתר. אם גולשים מגיבים בצורה טובה לאותו אתר, זמני שהייה, שיתופים וכו' וכו', וואלה, עבודה טובה. אבל אם התוכן הזה, עזוב אם כתב אותו בן אדם או מכונה או חתול, לא משנה. אם אף אחד לא מייצר אינטראקציה עם התוכן הזה, זה אומר לגוגל שהתוכן הזה פחות רלוונטי.
בסוף האמת מנצחת, זה בכל דבר בחיים.
נכון? אבל זה גם המקום של לינקדאין ו-SEO מתחבר. כי ב-SEO אתה המון המון און פייג'. ב-B2B, הלינקדאין צריך להיות האוף פייג' שלך.
נכון, נכון. ותשמע, ויש גם את המשמעות, כמובן, של המשתמש עצמו. איך דיברנו למשל על דף עסקי.
מי המשתמש, כן.
מי המשתמש, אבל נניח אני מדבר על דף עסקי. שימו לב שדף עסקי הוא כאילו סוג של אמצעי, הוא סוג של כלי, בעצם בשביל המשתמש, לדחוף דרכו את התוכן. זאת אומרת, הרבה פעמים אני אומר, בוא נמנף במקביל, גם אם אתה לא עושה פעילות סושיאל למנכ״ל, בוא ניתן למנכ״ל הרבה עוקבים, בוא נמנף את הפרופיל שלו, בוא נעשה את כל מה שדיברנו עכשיו, על הפרופיל שלו. יהיה
יותר חשיפות לפרופיל שלו מאשר לדף של החברה.
ואז כל הלין מין, כל החברות סטארט-אפים הקטנות, שאין להם הרבה תקציב שיווק, בואו תתפוצצו עכשיו. תייצרו תוכן יחד שדוחף תכנים דרך הדף העסקי, וככה תמנפו את המותג שלכם דף עסקי, או דף העסקי שלכם למותג, וגם את עצמכם למותג אל מול הדף העסקי.
וזה גם
חלק מהאסנס של לינקדאין.
נכון.
הסימביוזה הזאת היא בין הפרופיל האישי לפרופיל העסקי.
ואתם בטוח ביום יום שלכם, ואני יודע שאתם עושים את זה עם ארגונים שאתם עובדים איתם, אחד הדברים שאתם רוצים לחייב את כל הארגונים שאתם עובדים איתם, זה שמחר עולה פוסט בדף החברה, כל העובדי חברה הרלוונטיים, בשאיפה, הם לא ירצו, יש שותפו אותו בפרופיל הלינקדאין שלהם, כי זה הדרך לייצר את החשיפה, ואם אנחנו נבין שכל אחד מהעובדים שלנו בארגון, מי יותר מפחות, הוא אינפלואנסר בפני עצמו, שמה זה הפוטנציאל הגרוס האמיתי שלי.
איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה מבחינה טכנית למי שעכשיו מחשיב לנו?
אתה צריך לרתום את העובדים שלך, איך אתה רותם אותם זה שאלה. יש כאלה שיגידו, חלום מעניין אותי, אני לא מערבב בין החיים הפרטיים למקצועיים שלי וזה בסדר, אבל יש אנשים שיראו בזה הזדמנות. כי בסופו של יום, כל אחד רוצה להיות סוג של אינפלואנסר, דיברנו על זה גם מקודם. בסופו של יום, היכולת שלך, אם אני יודע עכשיו שאתה יודע להביא לי המון המון לקוחות, ואתה סמבדי בתחום מסוים, זה שווה כסף מבחינתי. אני מחר יכול לתת לך הצעות עבודה של בוא, תביא לי לקוחות ותקבל ככה. זה יכול לתת לך ערך. אז למה לא לבנות את עצמך כדמות? בהנחה, וזה מתאים לך, זה לא מתאים לכל אחד. אבל אם אתה שם, תבנה את הדמות ותעשה את הקשרים האלה.
לגמרי. מסכים.
מדהים, מדהים. טוב, תשמע, לקראת סיום, אני רגע חוזר שוב למעלה, אני אומר, אוקיי, דיברנו SEO, דיברנו לינק, דיברנו על הסימביוזה ביניהם, אבל אם אתה רוצה עכשיו לפרק את האסנס הזה, נניח למי שרוצה עכשיו, מה שנקרא, להתמקצע ב-SEO, אתה יודע, נכון, 2023 צפונה. SEO, גם, בוא נגיד, בהיבט של B2B, אבל אתה יודע, SEO כמקצוע. מה, אני יודע, הטופ 3, טופ 5, טופ 10, קריטריונים שהוא היה צריך להצטיין בהם, או להתמחות בהם.
אז קודם כל, וזה קשור לכל דבר היום, זה אוטודידקטיות. בוא תשב, תלמד כל הזמן, כי הכל משתנה לך כל דבר, כל יום מול העיניים. אוטודידקטיות לא מחליף את הדבר הזה. אבל בראש ובראשונה, ורגע לפני, כי אתה יודע, תמיד SEO, אנשים שומעים, וישר אומרים, "מה, וטכני, ואון פייג'." אני תמיד אומר שאנשי ה-SEO הטובים ביותר, זה אנשי שיווק. אם אתה לא מבין שיווק, אתה לא מבין SEO. כי אם אתה תבוא ל-SEO מהמקום של בוא נדחוף את המילות מפתח, ובוא נעשה 400 מילה עם שני קישורים, זה SEO של שנות ה-2000, של פעם. זה לא SEO היום. עכשיו, אני מסכים, ושוב, זה גם תלוי מאוד מאוד פר לקוח. כשאני עובד עם ארגונים גדולים היום, כל העבודה שלי מתנקזת לאון פייג' באתר. אני חופר להם את האון פייג', מסדר להם את הדברים שם מבחינת איך הדברים מתחברים, קנוניקל, עם הכפלות. זה עולם, וזה מייצר לי ריטיינר לבדו מספיק. בוא נגיד ככה, כשאני עובד מחר עם איכילוב או ארגון אחר, אני לא באמת צריך לבנות להם קישורים. בוא, הם מותג גם בלי אני דור, הם מסתדרים בלעדיי. אני לא צריך תמיד לכתוב להם מאמרים, הם בדרך כלל כבר, אתם יודעים, בעצמם. אבל הם צריכים אותי למקומות של האון פייג' של ההבנה. אז כן צריך להבין קודם כל שיווק, בשביל לדעת לייצר תוכן מתאים שפונה לקהל היעד, אם מדברים על אסטרטגיה תוכן. כי זה מחר מה שמביא את הקהל לאתר. ואנחנו רוצים להביא קהל לאתר. איך אתה מביא אותו, מה זה משנה? אז קודם כל להבין שיווק. מעבר לזה, כן צריך את ההבנה הטכנית של איך דברים עובדים מאחורי הקלעים באתר. כי בסופו של יום, אם אתה לא תכיר את החוקים הבסיסיים, בלי לשים לב, אתה תייצר לעצמך נזק, אתה תייצר הכפלות, אתה תייצר דברים, אתה תייצר פגיעה באתר שלך, של דברים שבמקום לעזור, רק פוגעים לך בדירוגים שלך. אז כן צריך להבין את הרובד הטכני ואת המקומות האלה. אם אתה שואל אותי, כל היתר המקומות הולכים לאוטומציות, גם כישורים בסופו של דבר, סוג של, למרות שגוגל לא אוהב את קניית כישורים, אבל בינינו, מי שמסתכל מה קורה, שכונה, אז העולם של האון פייג' יישאר, העולם של לשפר את חוות המשתמש, והעולם של להבין את השיווק. ולכן אני אומר גם תמיד, אתה יודע, כל האלה באים אליי עכשיו, מה, וה-SEO ייעלם, והזה ייעלם, ו-JGPT ינצח, ואני תמיד אומר, אם אתה איש שיווק, ואתה מבין קהל יעד, לא משנה, אז תביא אותה מגוגל, תביא אותה ממשה מחר, מה זה משנה? אתה בסופו של דבר מייצר פה שיווק מבוסס תוכן, שפונה לקהלי יעד, ויודע לגעת להם בנקודות הרגישות שלהם, ולהבין מה מושך אותם מחר לאתר, או לכל מקום אחר. אני תמיד מסביר את זה בעולמות שלי, אני בגיל 17-18 הייתי יחצן באומן 17, כשעוד התחיל בדברים האלה. ותמיד, מה כל היחסנות, וזה באמת עבודה מגעילה, אבל למדתי שם את רזי העבודה של היכולת החשובה של להביא אנשים ממקום למקום, מה מפעיל אותם, מה הם צריכים לקבל, שם זה היה במובן הסליזי היום, אבל תמיד אני אומר היום, אני עד היום יחצן, פעם הייתי יחצן של מסיבות, היום אני יחצן של אתרים.
של מחאות.
מה מחאות, כל אחד בתחומו, כן, איכשהו הכל בסוף יגיע למחאה.
נכון. טוב, היינו יכולים לעשות עוד פרק, ואולי נעשה על ניהול מוניטין, כי אם אפרופו יחצן של אתרים, אז אתה יודע, לדבר על החלק הזה והכל. אבל אתה יודע מה, ממש לקראת סיום, מעניין משהו שלא הספקנו לדבר עליו, היה שווה לתפוס עליו איזה, אתה יודע, איזה משפט שניים, על השינוי הגדול, אתה יודע, בין מייקרוסופט, בין בינג לגוגל, כי עכשיו, אתה יודע, הסיפור עם צ'אט ג'י-בי-טי, ושנכנס לבינג, זה כולם, הרבה אנשים שאני מאוד מעריך אומרים שזה game changer.
זה game changer.
הבינג שהיו, ישבו ככה בשקט, second best, כל כך הרבה שנים.
חיכו
בסבלנות, צברו כסף.
אבל הסימן שאלה פה הרבה יותר גדול. קודם כל, אני לא הייתי מספיד את גוגל, גם אם בארט שלהם פחות טוב, אבל יש כאן סימן שאלה שמרחף שהוא הרבה יותר גדול, שכולנו צריכים להבין אותו לגבי אסטרטגיות תוכן. מה הסכנה האמיתית ב-ChatGPT? איפה הביצה והתרנגולת פה? הסכנה האמיתית ב-ChatGPT, בסופו של יום, כשאני מסתכל על זה לעומק, זה שזה ייקח את הרובד הראשוני של שלב ה-awareness מאתרי אינטרנט. רוב אתרי האינטרנט היום נשענים על הנושא הזה של טראפיק שמגיע מחיפושים של תוכן, של נושאים שמעניינים אותם בשביל ללמוד. עכשיו, אם יהיה פה שינוי דפוס בהרגלי הגלישה, באופן בו הם בוחרים לצרוך את התוכן, כי בואו, עכשיו זה ב-ChatGPT, אבל עוד שנתיים מהיום, זה יהיה פה בתוך הדבר הזה, תגיד לו, היי סירי, אני רוצה לדעת ככה וככה, ואתה תתחיל לדבר איתה ותיתן לך תשובות. עכשיו, מהר מאוד זה יכול להפך לדיפולט שלנו, לאופן שבו אנחנו צורכים מידע. עכשיו, זה לא יחליף בחר אתרי e-commerce. אבל תחשוב על אתרי תוכן פרופר, אתרי מתכונים. האם יהיה להם קיום בכלל כאתרים עוד כמה שנים?
נכון. אז כאילו גם הולך להיות... ו-SEO
הרבה הוא על תוכן, אתה יודע.
גם יש את הפחד הגדול האמיתי, הקונקרטי של אנשים שמאבדים את העבודה שלהם. אוקיי? כי הם עשו פעם משהו, ועכשיו יש מכונה שמחליפה אותם. ועכשיו גם יש, זה מתבסס על ההבטלה הזאת, אבל גם יש בעצם אתרים שלמים, נושאים שלמים, שהם היו למטרת מידע, שמתפיידים, כי אתה פשוט, אתה יודע, אומר בטלפון שלך,
ומכונת
AI מחזירה לך תשובה מדויקת, תוכן מדויק, בקרוב, אתה יודע, תשים לינק של סרטון, אתה יודע, והוא ייתן לך את התשובה על פי הלינק של הסרטון, או את האקסל לפי מה שביקשת.
אז מה שמעניין פה לדעת זה הביצה והתרנגולת, כי בסופו של יום על מה GPT מתבסס? על אותם אתרי תוכן.
נכון.
אז אם אתה מייתר את אותם אתרי תוכן, מה יקרה פה בהמשך?
מוריד ממנו מידע.
אז יש פה ביצה ותרנגולת שאותי לפחות, אין לי את התשובות אליה, אבל מעניין אותי לראות לאן זה הולך להוביל.
תשמע, חיים בעולם תובני, אבל מרתק בטירוף.
כן.
טוב, אנחנו משאירים לטעם לעוד, אבל אנחנו הולכים... הולכים לעשות פה, אולי לעשות גם עוד פרקים יחד, וגם, תשמע, נדון בנושאים האלה בעתיד הקרוב. אני דור, המון, המון, המון תודה.
היה ממש מעניין.
היה שווה לחכות.
תודה שבאתי.
לגמרי.
תודה.
ביי. יאללה, וביי.
ביי, חברים.
תודה רבה שהאזנתם לנו. מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות. מאסטרמיינד, הפודקאסט שמדבר לינקדין ובי-טו-בי. ניפגש בפרקים הבאים.